אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-16 של חודש פברואר לשנת 2021, ואנחנו נמצאים גם ביום הרביעי, יום ד' של חודש אדר לשנת תשפ"א, ומתוך הזמנים הללו אנחנו נשוב 125 שנים אחורה בזמן, כדי לעסוק בחיבור, בטקסט, בספר העיוני שיצא לפני 125 שנים, כלומר ב-1896, ממש בזמן הזה, בתחילת חודש פברואר, בשבוע הזה הוא יצא לאור, והספר הזה הוא ספר של חזון, חזון שהתגשם, אף על פי שכאשר הוא יצא, יש שהסתכלו עליו כספר של חלומות גמורים באספמיה, שאין לו שום סיכוי להתגשם. והאמת היא שיש לי סיבה לרצות לדבר על חלומות שנדמים ופרחים בתחילה, ובסופו של דבר מתגשמים, כי הנה מדברים איתנו בכל מהדורות החדשות על אפשרות השלג בירושלים, על האפשרות שנקום בעוד כמה ימים, ביום חמישי בבוקר, לבוקר לבן, ואנחנו כבר התרגלנו לאכזבות, התרגלנו שהחלומות הללו הקטנים, זה לא חלום גדול, גם הם בסופו של דבר מחזיבים, אז אנחנו צריכים להיחס באפשרות שחלומות מתגשמים, ואפילו לעשות איזושהי קפיצת אמונה באמצעות חלום גדול מאוד שהתגשם. כי הספר שעליו נדבר היום, שיצא לפני 125 שנים, הוא הספר דר יודנשטאט, בתרגום לעברית מדינת היהודים, הספר של בנימין זאב הרצל, אפשר גם להוסיף כמובן את השם הלא עברי, תיאודור, בנימין תיאודור זאב הרצל, מוציא למעשה ספר שבו הוא מפרט את החזון של מדינת היהודים. הספר כשמו כן הוא, אבל זהו ספר שלא מדבר על המדינה הזאת במונחים ארטילאיים, אלא כדבר ממשי, סוף המאה ה-19, והרצל חושב שחובה עליו לנסות לנסח דרך, ממש שביל שיוביל את העם היהודי לכינון של מדינה ריבונית. עד לרמת השאלה כיצד היא תיראה, ואיך יהיה אפשר לעשות את המהלכים שיובילו להקמת המדינה הזאת. כמובן, הרצל שאף בתחילה שהמדינה תוקם בארץ ישראל, רק אחר כך, מתוך איזושהי הבנה שברגע הזה, לא כל חלומותיו מתגשמים, הוא בחר בתוכניות אחרות, בתוכנית אוגנדה. והספר הזה, מדינת היהודים, בעיניי הוא דוגמה מופלאה למה שאני קראתי לו בעבר כשדיברתי על הרצל, מלאכת החזון. הוא איזושהי דוגמה ומופת לאיך חיים חזון, ולכן אני רוצה שנדבר עליו, ואנחנו לאו דווקא נדבר עליו מנקודת המבט הציונית, שכמובן אין שום דבר פסול בה, אבל אנחנו נדבר עליו מנקודת המבט הרעיונית, הספרותית, כיצד ספר הגות משנה את המציאות, וזה כבר דבר מה גדול. כי אמנם הספר הזה מוכתר לרוב כספר שכשל כישלון חרוץ בהגעה אל דעת הקהל שבה הוא רצה לגעת, לפחות הביקורות הראשוניות ממש רמסו ודרסו אותו ועוד ניגע בזה, אבל בסופו של דבר זהו ספר שאין ספק שהוביל לשינויים אדירים רק שנה וחצי לאחר צאתו לאור, מתקיים הקונגרס הציוני הראשון, והרי מי שעומד מאחוריו, אותו הרצל, הופך להיות הסמל הגדול, הסמל הגדול שאנחנו גדלנו עליו מגיל הגן. אבל מה שמרתק, קודם כל, כאשר מדברים על הספר הזה, זו העובדה שהוא היה פרי של איזושהי הפיכת לב קצרה מאוד. למה כוונתי בהפיכת לב קצרה מאוד? הרצל, שאומנם הייתה לו השכלה משפטית, אבל הוא עבד בעיקר כעיתונאי, והוא עסק בספרות ובתיאטרון, מתחיל בפעילות הציונית שלו זמן לא רב לפני כן, רק ב-1895 הוא מתחיל ממש להביע בפומבי את דעותיו הציוניות, והנה כבר בתחילת 1896 יוצא לאור מדינת היהודים, ואנחנו יודעים שמשפט דרייפוס, זה אחד הסיפורים המוכרים ביותר, הוא שהתרחש כאשר הרצל היה עיתונאי, שליח של עיתון יהודי בפריז, כאשר ההתרחשות הזאת קורית, משפט דרייפוס, אז הבעיה האנטישמית, בעיית האנטישמיות באה לתודעתו של הרצל, וגורמת לו להתחיל לגלגל בראשו את הרעיונות הציוניים, את הרעיונות של הקמת מדינה יהודית. בספר מדינת היהודים הוא עוסק באמת קודם כל, כמו שקרא לו מבחינה כרונולוגית, בבעיית האנטישמיות, בצורך בעיניו לצאת מן המצב הקיים של הקיום היהודי אל עבר מצב אחר, מפני שהעתיד יהיה עתיד אחור יותר מכפי שהדברים נראים עתה, ולאחר מכן הוא קובע דרכים של פעולה, את המתווה שיוביל לרעיון המדינה הציונית, איך נגיע, מהם השלבים שבאמצעותם נגיע לאותה מדינה יהודית, ובסופו של דבר איך היא תיראה. כלומר, הוא לא משאיר את הדבר הזה כאיזשהו מבנה ריק, הוא מנסה להעניק לו גם ממש תווי פנים, איך תיראה אותה מדינה יהודית. מה שמרתק אותי יותר מכל, מעבר לעובדה שהרצל, בחור שהיה אז בן 36, ולא עסק בשאלה הזאת זמן רב מראש, הוא זה שיהיה אולי הראשון שנותן למחשבה הזאת קווים ביצועיים ברורים בשפה נחושה יותר מכל אחד אחר לפניו. אבל מעבר לאומץ הזה או לעוז הזה, אני חושב שמה שמרתק זו התחושה שהרצל מתאר בשפתו שלו, במילים שלו, כאשר הוא כותב את תולדות חייו. הרצל מוזמן על ידי אחד העיתונים היהודיים לכתוב את תולדות חייו בעקבות צאת מדינת היהודים, כלומר הספר הזה עושה רושם, אף על פי שאמרתי שרוב הביקורות שללו אותו לגמרי, בכל זאת הוא עשה רושם ועורר הדים עם הזמן על הרבה אנשים, ומבקשים מהרצל לכתוב מי הוא. מי הוא שפתאום הוא הפך להיות המוביל הזה של רעיון המדינה היהודית, שפתאום הוא רוצה להיות קטר של איזושהי מהפכה, מבקשים ממנו שיכתוב את תולדות חייו, שיכתוב אוטוביוגרפיה לעיתון. אחר כך הדברים הללו התפרסמו בהרבה מאוד גלגולים, כי באמת יש לנו כאן מסמך שבו הרצל מפרט מי הוא, למה הוא. ובתוך הטקסט האוטוביוגרפי הזה, מסתתרות פסקאות שמספרות איך הוא כותב את מדינת היהודים. הוא מספר שהוא כותב את מדינת היהודים במשך שני החודשים האחרונים לשבטי בפריז. אמרתי שהוא היה עיתונאי בפריז, שם הוא גם נחשף מקרוב למשפט דרייפוס, מפני שהוא היה בפריז. ובשני החודשים האחרונים לשהותו שם, אנחנו מדברים על שנת 1895, הוא כותב את הספר מדינת היהודים. עכשיו, איך הוא מתאר את כתיבת הספר הזה, ואני מצטט פה מילים שנעשו מפורסמות מאוד. הוא מתאר זאת כך. אינני זוכר שום רגע בחיי שבו התרוממה רוחי כבאותה שעה שכתבתי בספרי זה. היינה, כלומר היינריך היינה המשורר היהודי המומר, היינה אומר כי הסכין לשמוע רעש כנפי נשרים משיקות מעל ראשו מדי כותבו חרוזים ידועים. עבודתי בו הייתה תחופה יום יום עד כי עייפה נפשי מאוד מאוד, ורק באחת שובבתי נפשי לפנות ערב, בשומעי את נגינת וגנר, בייחוד את האופרה טאנהויזר, אשר שמעתי בכל פעם שניתנה להישמע. רק בערבים שלא הוצגה בהם שום אופרה, הרגשתי איזשהו ספק בצדקת רעיונותיי. עכשיו, מה מרתק בפסקה הזאת בעיניי, שהיא פסקה מרתקת? קודם כל, העובדה שהוא מספר שאיינה הסכין לשמוע רעש כנפי נשרים משיקות מעל ראשו מדי כותבו חרוזים ידועים. בגרסה מאוחרת יותר של הטקסט הזה הוא יאמר במפורש, אני הרגשתי כמו איינה כשכתבתי בשני חודשים את מדינת היהודים. אני הרגשתי כמו המשורר שכותב שירה. עכשיו, הטקסט הזה של מדינת היהודים מנסה להיות טקסט רעיוני, אבל גם בעל מימד ביצועי. טקסט שממש מתווה דרך בעולם הפוליטי הממשי להקמת מדינת יהודים, ובכל זאת הרצל אומר, אני לא הרגשתי כמו איזשהו פוליטיקאי, כמו איזשהו מדינאי דגול, אני הרגשתי כמו היינריך היינה, כשהוא כותב שירים. והוא מספר שבין כתיבה לכתיבה, מה הוא היה עושה? מעיין בכל מיני עיתונים, מעיין בהגות מדינית, קורא אולי, אני לא יודע מה, את מקיאוולי על המדינאות, או דברים שאריסטו כתב בתחום הזה. לא, הוא הלך לראות את האופרה טאנהויזר של וגנר, שמבוססת על שיר של היינה. הוא לא כותב זאת כאן במפורש, אבל מי שיודע, יודע. והאופרה הזאת מתארת אביר ומשורר, שנלחם עבור שירתו, עבור אהבתו, מתגבר על כל מיני יצרים בתוכו, הלכי רוח בתוכו. כמובן שווגנר, אז ריקרד וגנר, לא היה חשוב, כפי שרבים רואים בו היום, גם בשל השימוש שעשו בו הנאצים, גם בשל דברים שנתפרסמו על דעותיו, לא היה חשוב כסמל אנטישמי, כפי שהוא היום, אף על פי שיש חוקרים, עד היום שמתינים ספק בזיהוי של וגנר כאנטישמי מוחלט, אבל מוטב לו להיכנס לדיון הזה, אלא מן הנקודה שבה הרצל אומר שתחושתו הייתה כתחושת משורר. כלומר, מישהו שמוכרח לתת ביטוי לנפש שלו, ואם קוראים את היינה, יודעים שהיינה גם הייתה לו תפיסה רומנטית של השירה, תפיסה רומנטית של השירה במובן שהמשורר הוא מי שנוגע באיזושהי השראה עליונה, ששומע איזשהו קול שמסתובב בעולם, וחייב לתת לו ביטוי. ואם הרצל משווה את עצמו להיינה, הוא בעצם אומר, הרעיונות הללו הייתי חייב לתת להם ביטוי. אלו לא רעיונות של מי שמנסה לברור דרך רווחית, תועלתנית, גם אם התועלתנות הזאת היא מוצדקת, היא מוסרית. הרגשתי כמשורר. הספר הטכני הזה הוא בעצם שירה, הוא שירת החזון שלי. והדבר הזה, אני חושב, מקבל משנה תוקף כשקוראים את הפסקאות שממשיכות את אותו טקסט אוטוביוגרפי של הרצל, שהן כבר פחות מפורסמות מן הפסקאות שקראתי. הוא מספר כך, אחרי שגמרתי את ספרי, ביקשתי מאת אחד מידידיי הטובים מכבר לקרוא את כתב היד. מדי קוראו בו החל פתאום לבכות. אנוכי הבינותי את רגשותיו הסוערים ככה, בהיותו איש יהודי. הן גם אני בכיתי לפעמים בשעת הכתיבה. אבל לתמהון לבבי נתן נימוק אחר לגמרי לדימותיו. הוא חשב כי יצאתי מדעתי, ובהיותו אבי, נעצב מאוד בגלל האסון אשר בא עליי. הוא ברח מעל פניי מבלי להוציא עוד דבר מפיו. אחרי שנדדה שנתו כל הלילה, בא אליי ויפצר בי, לחדול מן הדבר. כלומר, הוא בא להרצל ואומר לו, תעזוב אותך מהרעיונות הללו, תעזוב אותך מן השיגונות הללו. והרצל מספר שהוא באמת הרגיש שאולי אותו אדם צודק. אולי הוא צריך לברוח מדעותיו. אפילו אותו חבר מציע לו להתייעץ עם מקס נורדאו לגבי הרעיונות שלו, והרצל אומר, לא, אני לא רוצה להביך את עצמי. אם אני אתייעץ עם אנשים על טקסט שגורם למי שאני מעריך כך לבכות בי, לבכות עליי, שיצאתי מדעתי. בעצם יש פה מקרה, אם נמשיך באותו הקו, של המשורר שקוראים את שירתו ולא מבינים אותה, של הנביא שמתנבא, ואיש לא מבין אותו, והוא רוצה ככה לסתום את נבואתו, הוא רוצה להחביא את נבואתו, להחזיק את נבואתו בקרבו, אבל ממשיך הרצל, הוא מספר כך, מצבי אחרי כן היה נורא מאוד, דומה היה לי כדבר לועט באש אדומה, שהושלח פתאום למים קרים, כל ההתלהבות שהייתה לי פתאום נצטננה. אבל קורה דבר מה, ואת זה אני אספר בלשוני, הרצל מגלה שהחבר ההוא, שלא הוא הראה את מדינת היהודים, אותו חבר שאמר להרצל יצאת מדעתך, נוהג היה לערוך עבור הרצל כמחווה חברית חשבונות כספיים מסוימים. והרצל שם לב שכמה מן החשבונות הללו הם מוזרים, לא מדויקים. הרצל שולח לו חישוב חדש שהרצל חישב בעצמו ואומר לו, זה החישוב הנכון חבר, לא מה שאתה, אף על פי שאתה ידוע, זה המקצוע שלך, לא החישוב שאתה חישבת. אותו חבר אומר לו, זה לא יכול להיות, אבל הוא בודק את עצמו ומגלה שהרצל צודק. והרצל אמר שפתאום ירדה עליו איזושהי הבנה שהוא לא יכול להישמע כל הזמן לאחרים, לסמוך כל הזמן על אחרים, כי ייתכן באמת שהם טועים. הוא צריך לסמוך פה על עצמו, וזהו הרגע שבו הוא מחליט ללכת עם מדינת היהודים. ומה שמעניין כאן, שהוא מתייחס לזה כמין אות משמיים. הוא לא עושה כאן באיזושהי חלופת טיעונים, באיזשהו ויכוח, אלא בתחושת המשורר שהוא לא יכול באמת שלא לשיר את שירו. עכשיו, הרצל, כפי שאמרתי, יסודו בספרות, בתיאטרון, שהוא עסק בהם לפני מדינת היהודים. יש אפילו אמירה מפורסמת שהוא בחר להדגיש את היותו עורך דין בחתימה על הספר מדינת היהודים, כדי שלא יגידו, זה המשורר המשוגע, איש התיאטרון המשוגע, ממנו אנחנו נלמד איך צריך לפעול בעולם מול מלאכים, מול רוזנים. אבל כשהרצל פותח את סוגר ליבו, מגלה לנו את נפשו, אנחנו למדים שהחזון הפוליטי קודם כל צריך להיות חזון שבנפשו של אדם, לא משהו טכני. מאותו מקום שנולדת השירה, אולי יוולדו גם הרעיונות הגדולים שישנו את המדיניות, שישנו את המצב הפוליטי של הגלובוס, אם תרצו. ובאמת, אנחנו יודעים שהשיר הרעיוני הזה של הרצל, בסופו של דבר, המילים שלו קמו והפכו להיות אמת במציאות. אסתר אופרי מבצעת את איך זה שכוכב, המילים כמובן של נתן זך שהלך מאיתנו לפני זמן לא רב, לחן של מתי כספי, איך הוא מעז, הרבה יאמרו את זה על הרצל, אומרים את זה על הרצל עדיין, לפני שנמשיך אל מה שאמרו, אני רוצה לכמה רגעים לומר משהו על האומץ הגדול שהיה להרצל בטקסט הזה שלו, ועל העובדה שהאומץ הזה הוא בעצם אנטיתזה, הוא ניגוד לשני הלכי רוח, אחד שהיה נפוץ מאוד בזמנו, והאחר בזמננו. מצד אחד, אחד הכעסים הגדולים שהיו על הרצל, הנה אנחנו כבר קצת נוגעים בביקורת עליו, היא העובדה שהוא ביקש להיות מנותק מאידיאולוגיה. לא שהוא היה חסר אידיאולוגיה, כבר בספר הזה הוא מפרט בכל מיני דרכים את האופן, האופי והאווי שהוא היה רוצה לראות במדינה ההיא שתקום. היו לו מחשבות מאוד ברורות בנושא הזה. אבל מן הצד השני, הוא חשב שאחת הבעיות הגדולות של יהדות זמנו, וזה ניכר גם במדינת היהודים, היא איזושהי התמכרות לאידיאולוגיות. מה הכוונה? וזו אולי אחת הבעיות הגדולות של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. העובדה שיש איזו אידיאולוגיה גדולה שאתה דבק בה, רעיונית, כן, רבים מהיהודים אז, הייתה להם תפיסה למשל אוניברסליסטית. גם הרצל בא מן הרקע הזה, מן המקומות הללו. עד היום יש מי שאוהבים להפיץ על הרצל, כאילו הוא היה מי שרצה לנצר את כל היהודים, והוא עצמו היה אנטישמי, כמובן אלה שקרים גמורים. מי שיקרא את היסטוריית חייו של הרצל, את המילים שהוא כתב, יבין שבשלב מסוים, ודיברנו על זה כאן בעבר, הוא העלה באופן תיאורטי לגמרי, בשיחה חברית, במכתב לחבר, רעיון שאולי למראית עין היהודים צריכים להתנצר באמת כדי לפתור את בעיית האנטישמיות. וכאן בעצם אני מסייג את מה שאמרתי קודם לכן. זה נכון שעד 1895 הוא לא עסק בבעיה היהודית באופן אקטיבי, ולא חשב על המדינה היהודית באופן אקטיבי, אבל זה תמיד היה נוכח אצלו. ולכן זה גרם לו להעלות, כמו שאדם מעלה כל מיני רעיונות, משליך אותם לאוויר, ובסופו של דבר אומר לעצמו, לא, זה רעיון גרוע מאוד, במילותיו הוא כתב אחר כך שהרעיון הזה היה גרוע מאוד, אבל הרצל הגיע מן הרקע, שלא רוצה לפרק את האפשרות להיות גם יהודי וגם וינאי, להיות גם יהודי וגם אירופי, להיות גם פרטיקולרי, היהדות שלך, וגם אוניברסליסטי, חובק כל האנושיות שלך. הוא בא מן האזורים הללו, אבל הוא חשב שהאזורים הללו, גם אם הם נכונים כאידיאל, כרגע הם מנותקים מן המציאות. הם מנותקים מן המציאות שהוא ראה במשפט דרייפוס, ושהוא המשיך לראות ככל שהוא הסתכל על המקום שבו הוא חי, על העולם. אבל הביקורת הזו שלו הייתה גם לצד השני, וזה יהיה ניכר מאוחר יותר, אחרי ספרו מדינת היהודים, בהצעת אוגנדה. גם האידיאליסטים הדתיים, שהאידיאליזם היהודי שלהם, האידיאליזם היהודי דתי שלהם, זה לא היה נכון רק לדתיים, זה נכון גם להרבה ציונים שרצו רק את ציון. הוא אמר, גם אני רוצה את ציון, גם זה ערך בשבילי, כמו שרציתי לשמר את האוניברסליות, גם אני התקווה היסודית שלי כיהודי היא על ציון. אבל גם התקווה הזאת יכולה להתנגש ולהתרסק על חוף המציאות. מדינת היהודים הוא ספר שבשפתנו היה אפשר לקרוא לו ספר פרגמטי, ספר מעשי. הוא מבקש להציג תוכנית מעשית. הוא לא בוחר, הוא מבקש לייסד כאן זרם ציוני חדש עם איזושהי השקפה שלמה מלאה, הוא לא מבקש להציג כאן את האידיאולוגיה בתארתה, כמו שכל מיני כתבים באותה תקופה ניסו לעשות. הוא מבקש להציג כאן שביל בתוך המציאות, שהוא חושב שהוא שביל הכרחי, בגלל האופי של הסלעים, סלעי נקרא לזה המוקש, שמחכים בדרך. אלו המוקשים שמחכים לנו, וכך אנחנו יכולים לעקוף אותם. ואתם יכולים להצטרף לדעתי על מדינת היהודים, בין אם אתם יהודים סוציאליסטיים, בין אם אתם יהודים חסידיים, אתם צריכים להצטרף למהלך, להצעה, לנסות לראות מעבר לאידיאולוגיה. כי לפעמים האידיאולוגיה עצמה הופכת להיות אליל, ואתה בנית לעצמך את הפסל, ועכשיו אתה לא רואה מעבר לפסל. ובשם האידיאולוגיה, אתה נשאר באיזושהי, הייתי אומר, עציות מחשבתית, אתה שוטל את עצמך כמו עץ במקום מסוים, וחשבה השערה, שערה שעוקרת את העץ שאתה, אתה תעקר איתה ביחד. זה מצד אחד, משהו שהיה מאוד יסודי אצל הרצל, שהוא לא רצה שהאידיאולוגיה הרעיונית, האידיאולוגיה הכלכלית, הפוליטית, האידיאולוגיה האנושית, תנצח את אידיאולוגיית החיים האנושיים, החיים היהודיים. מן הצד השני, אפשר לראות כבר במדינת היהודים דבר מה אחר. אם אמרתי הביקורת של הרצל על תקופתו, שאולי זו ביקורת על תקופתנו. וזו העובדה שלהרצל היה חזון רחב. אנחנו חיים בעולם פוליטי, בעולם חברתי, שאיבד את היכולת לדבר, למשל בפוליטיקה הישראלית זה מאוד ברור, על חזונות רחבים לטווח ארוך. זה נדמה מופרך. התפרקות האידיאולוגיות הייתה כזאת, שכבר לא חושבים מעבר, אני חושב לא פעם, לאיזושהי תגובה שהיא טקטית. אין אסטרטגיה. להרצל הייתה אסטרטגיה שהוא היה ברור לו, שאולי היא לא תתגשם בחייו. אבל הוא רצה שהדבר הזה יתגשם בחייו, ובכל אופן, גם אם הוא לא, יש כאן מהלך ארוך שצריך לקרות, תהליך ארוך שצריך לעבור. עכשיו תאמרו, יש תוכניות רב שנתיות, יש פוליטיקאים שמציגים מה הרצון שלהם שיהיה פה עוד 10 ו-20 שנים, אבל זו גם טקטיקה. זו לא אסטרטגיה. זו לא הסתכלות לטווח ארוך. זה עדיין בתחום הקרוב מאוד. הרצל ביקש להציע איזשהו רעיון, חזון שלם לחיים יהודיים, שלא היה בעיניו מספיק ברור ומובהק לפניו. ואני חושב שכל מי שינסה היום כמוהו, וגם כאשר הוא דמות שבאה מעולם המילים, וכל הכתיבה הזאת של הרצל היא הרי איזושהי הבעת אמון במילה, הבעת אמון בכוחה של המילה, כאשר הוא רוצה להציג את הרעיון שלו, הוא כותב ספר, הוא עיתונאי. מי שיעשה זאת, בעיקר יזכה לגיחוך. יש איזושהי, הייתי אומר, תרבות שהייתה קיימת יותר בעבר, עדיין היום היא קיימת, אבל היא הייתה קיימת הרבה יותר בעבר, שאתה מצפה מן הפוליטיקאים שיכתבו ספרים. זו ציפייה שהולכת ונחלשת. אבל היא הייתה דבר מה קיים. ציפית מן הפוליטיקאים, מן המנהיגים, שיכתבו ספרים. שמעבר לדיבור המהיר, כמטבע עובר לסוחר, אתם יודעים שאני אוהב את הביטוי הזה, יהיה גם משהו כתוב. משהו שהוא מעל לזמן ולרגע, ואת אומר לעצמך, זה החזון שלי. אני רוצה להאמין בזה. הרצל בעצמו ישנה את השקפותיו ואת הכיוונונים שלו בהמשך הדרך לעומת מה שהוא כתב במדינת היהודים. אבל הוא קודם כל, בהבחה הזאת של החודשיים, שאמרנו שהוא כתב אותה, משל היה משורר, כאילו זה שיר של היינריך היינה. קודם כל, תכתוב את החזון שלך. תהיה המשורר שמאמין בשיר שלו. אתה צריך שיר כדי שתוכל אחר כך להפוך אותו למציאות. אתה צריך חזון כדי שהחזון יוכל להתגשם. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Yeah. No hell below us.
above us only sky. Well, imagine all the people living, 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 living for today.
Imagine that. No country, it isn't hard to do. No, 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 no.
Nothing to kill or die for. No,
no, no, no. And no religion too.
So you just imagine all the people,
all the people.
They just
living, living,
living, living life in peace. You may say that I'm a dreamer,
I'm a dreamer,
but I am not the only one. I hope someday you will join us and the whole world will live in one.
Yeah, yeah.
Heavy, yes, the whole world will live in one.
Imagine no possessions.
I wonder if you can.
I wonder if you can. No need for greed or hunger.
A brotherhood of man. Imagine
all the people,
oh, they're just sharing, sharing,
sharing, sharing all the
world. You may say that I'm a dreamer,
I'm a dreamer,
but I know one thing, I am not the only one.
No, you're not.
Oh, no, you're yet. Hope someday you will join us.
Join us.
Yeah. And the whole wide world will live in one.
Yes, it will.
Yes, I believe the whole wide world will live in one.
Yeah, yeah.
The whole wide world will live.
ריי צ'ארלס, יחד עם הלהקה של זמרי הגוספל של הרלם, מבצע את אימייג'ן של ג'ון לנון. זה חזון, זה לא החזון של הרצל, להפך. כאן ג'ון לנון מדבר על פירוק המדינות והגבולות, אבל זה חזון שהסתכלו עליו ואמרו, אתה חולם, בקיץ, you may say I'm a dreamer, זה גם מה שנאמר להרצל אחר צאת מדינת היהודים, אבל הוא גם ידע שזה יאמר. כך הוא פותח את דבריו, את אותו ספר שאנחנו חוגגים 125 שנים לצאתו, את דר יודנשטאט, את מדינת היהודים. הרעיון שעליו אדבר בספרי זה הוא ישן נושן, לכונן ארץ מושב לבני ישראל. מכל מלוא רוחב הטבל נשמעות תלונות על היהודים, ולכולן התעורר הרעיון הנרדם הזה לתחייה. וכאן באות המילים החשובות. לא מחזה שב ומקסם כזה וכזה, לדבר הזה ישימו נלב קוראי ספר זה, לפני קוראם אותו, מאחל ועד קלה. כלומר, מההתחלה ועד הסוף. לא מליבי אני בודה את הדברים על כל הקורות אותנו משנות דור ודור, אף לא את דברי האמצעים להיטיב אחריתן. הוא אומר בצורה מאוד ברורה, שאני בא להוכיח לכם כאן, שזה לא רק החיזיון שמתרחש בליבי, כן? בניגוד למה שאמרתי על כך שהוא חש כהיינריך היינה המשורר שמספר על נפשו, אבל בשיר הזה שלו הוא כותב שזה לא רק מה שמתרחש בליבו, והוא ממשיך ואומר, קודם כל עליי להוכיח כי הצעתי איננה מקסם כזב, ואי אפשר לחשב אותה כאוטופיה. הוא אומר, חכו, אני אראה לכם שזה לא אוטופיה, אני אראה לכם שיש לי דרך, דרך טכנית, להקים מדינה ליהודים, להקים את אותו דר יודנשטאט. עכשיו אמרתי על הרצל דבר והיפוכו קודם, ובכוונה, שמצד אחד, הרצל הוא מי שמבקש מהאידיאולוגיה לא לעבר את המחזיקים בה, ולחשוב איך צריך להתקדם במציאות המעשית, ומן הצד השני הוא גם מוכן להציב חזון שהמעשיות שלו היא לא בעוד רגע. כן? 52 שנים יעברו מאז פרסום מדינת היהודים, ועד אשר מדינת היהודים באמת תקום. זה זמן רב. הרצל כאמור לא זכה לראות את הדברים. אבל הוא אומר, זו לא אוטופיה. זה לא חזון עתידי של עולם מושלם, חזון גאולה. זה דבר מה ממשי. ורוב הביקורות עליו טענו שהוא בעצם מוכר באמת מקסם שווא, והוא מוכר חלום שווא. חלום שווא וחלום מסוכן. וקוראות עליו נאו, בין מי שטוען שהוא באמת חולם חלומות בלתי אפשריים, למי שטוען שהוא גם חולם חלומות מסוכנים, והוא יפגע ביהודים, כי עכשיו יגידו שהיהודים בעצם הם נטע זר, הם רוצים לעזוב את אירופה. הביקורות עליו היו קשות, במיוחד בווינה, במיוחד במקומות שבהם הוא הסתובב כל חייו כעיתונאי, כאיש תיאטרון, דווקא בקור מחצבתו הרעיוני, הסתכלו עליו כמשוגע, הסופר שטפן צווייג, הסופר היהודי הדגול, אומר שהרצל מוכיח בספר הזה שהוא אטום. שהוא איש אטום, זה ספר אטום. למה הכוונה אטום? ואפשר לומר שבזה, הוא מסתכל על הרצל ואומר, הוא לא רואה מה מתרחש בסביבו, הוא לא רואה שהרעיון הזה לא יקרה בקרוב. הוא חולם חלומות על חשבון ההיגיון, על חשבון בני האדם שאמורים לקחת בהם חלק, זה באמת היה נראה כך. אנחנו יודעים היום, יש לנו את הפריבילגיה של הזמן, שזה לא היה נכון. כלומר, שבעתיד, שכבר חלף, נגלה שהרצל צדק, שמדינת יהודים יכולה לקום. ובוודאי לא רק חלם, ובוודאי לא מחר מקסם שווא. הנה, הוא ידע שהוא צריך להתמודד עם הטענות הללו. אבל אני רוצה לגעת בדיבור על הרצל כאטום, ולטעון שבאמת הרצל היה קצת אטום. הוא מתאר רעיון שנשמע פנטסטי, ברור שהוא לא יוכל לקום משום בחינה, באופן די מהיר כמו שהרצל אולי היה רוצה לקוות שהוא יקום, אבל שיש גם ערך באטימות הזאת. כי אמנם הרצל רוצה לומר לקוריו, זאת לא אוטופיה, זה דבר אמיתי. זה לא חזון גאולה, זה חזון ממשי, מציאותי. אבל אנחנו דיברנו פה בעבר על העובדה שהרצל, במובן מסוים, היה מי שכל הזמן יודע לראות את מה שאנשים יכנו אוטופיה. כלומר, הרצל הוא מי שמוכן להסתכל אל עתיד שכיום הוא בלתי אפשרי. מוכן להסתכל מעבר למציאות העכשווית, והוא חיפש את אותם חולמים אוטופיסטים, את אותם בעלי חזון. אנחנו סיפרנו כאן בעבר איך הרצל למשל התלהב מאוד מן האפשרות, וחזה אותה בכתביו, כאשר הוא ראה כלי רכב ראשונים שמזכירים את המכוניות של ימינו, שאולי מתישהו בקרוב, כל התחבורה, כמובן גם את זה הוא לא יראה ממש בחייו, אבל שלכולם תהיה מכונית, שהתנועה תעבור כולה לכבישים, הוא מעלה את זאת כאפשרות, והוא מדבר על כל אותם ממציאים שעוסקים בספינות האוויר, הוא אומר, זה דווקא מעניין. צריך לשים לזה לב. וכל העיתונאים לזמנו, או עיתונאים אחרים, בוודאי עיתונאים עבריים, מגלים פחות התלהבות ממנו לנושא הזה, מדווחים על הנושאים הללו. זה עניין אז את כל העולם, איך מתקדמות ההמצאות, אבל ברור מהתורים של הרצל, שכאשר הוא רואה מכונית אחת, הוא מנסה לחשוב. בוא נצייר לנו אוטופיה. בוא נצייר לנו עולם מושלם. אולי אם יש היום מכונית אחת, יכול להיות עולם למכוניות, אולי אם מתחילים לחשוב על הכיוונים לספינות האוויר, זה אומר שבעוד כמה שנים כולנו נתנייד במטוסים. האוטופיות הללו כמובן התגלו כמציאותיות, ואני חושב שלזה אדם נדרש להתאימות. כדי להצליח לראות את האופציה הסופית של מה שאולי יקרה, ממכונית אחת למלא את המכוניות בכבישים, מאיזושהי המצאה מקרטעת, לחשוב על כל תעשיית התעופה והתנועה האווירית שבסופו של דבר תתפתח, אתה צריך איזו אטימות, אתה צריך לאטום את עצמך רגע לעולם שבו אתה נמצא. כי המציאות היא נוטה לסחוף את האדם, הוא משתכנע ממנה. אתה צריך לומר לעצמך, רגע, לא, 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 לא. בסדר, מציאות, זה טוב וזה יפה. כולם פה בווינה מסביבי אומרים דבר מסוים. לשכוח את מי שמסביבך לרגע. כי מי שמסביבך קושר את הרגליים שלך למציאות, לאפשר לעצמך לעוף. באמת התחלנו בכך שהרצל רק כותב, הוא לא מסתכל על העולם שמסביבו כל הזמן, אלא הוא יושב וכותב את מדינת היהודים משך חודשיים, והדבר היחיד שהוא עושה חוץ מזה לראות אופרה, לא משהו מציאותי. כי הוא היה צריך את האטימות הזאת, לשכוח רגע מהעולם שישנו, כדי להצליח לחשוב על העולם שיכול להיות.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solo está la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals. Este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, frescas que toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Esteban. festivals, 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 festivals.
Take this waltz, אנחנו שמענו בעצם אסטיבלס, כמו שזה נאמר בשיר, אנחנו שמענו את Take This Waltz של ליאונרד כהן, אהובנו, אבל בביצוע בספרדית של הבן שלו, אדם כהן, והביצוע הזה הוא בעצם חזרה למקור, כי השיר של ליאונרד כהן הוא עיבוד לשיר של פדריקו גרסיה לורקה, שקוראים לו ולס וינאי קטן. ליאונרד כהן מעין תרגם את השיר הזה, ועכשיו בעצם אדם כהן בנו חוזר לספרדית, חוזר למילים של לורקה, ולס וינאי קטן, ולורקה הרי היה ספרדי. הוא היה ספרדי כשהוא הסתובב בווינה, ספרדי כשהוא הסתובב בניו יורק, בכל מקום שהוא היה בו בחייו, הוא חש זר בבירות התרבותיות של העולם, בבירות התרבותיות של אירופה, ואני חשבתי על השיר הזה, כי במובן מסוים הרצל, כשהוא מוציא את מדינת היהודים ב-1896, הבחור הצעיר הזה, הוא הופך להיות זר בתחילה. אחר כך, לאט לאט התקבצו סביבו אנשים, אבל הלך רוח הראשון שלו היה של זרות לעומת מי שמסביבו. הוא פתאום זר, כי אומרים עליו שהוא אטום, כי אומרים עליו שהוא משוגע, כמו אותו חבר שלו שהזכרנו בתחילת דברנו, שקורא את המילים שלו וחושב שהוא השתגע, שהוא יצא מדעתו. לכן, הרצל, מפני שהוא שמע את הביקורת, הוא חשב שהוא צריך לפעול בעוד נתיב. ודווקא הנתיב הזה היה חזרה ממה שהוא עשה מתחילת דבריו שקראנו במדינת היהודים. כי שם הוא אומר, אני הוכיח לכם שאני לא הסופר, העיתונאי, חולם החלומות, אני הוכיח לכם שהרעיון שלי מציאותי. כמה שנים לאחר מכן הוא יפרסם את אלטנוילנד, לא את דר יודנשטאט, לא את מדינת היהודים, אלא את ארץ ישנה חדשה, שתורגם לעברית בתור תל אביב, תל עתיק, אביב זו הפריחה החדשה. אני אוכיח לכם את הטענה שלי בספר חדש, אבל הספר הזה, אלטנוילנד שדיברנו עליו בעבר, הוא ספר שהוא מתחום הספרות היפה. הוא מספר סיפור על אותו אדם גרמני שמגיע לארץ ישראל ורואה את המדינה החדשה. הוא מספר לנו מחוויותיו הבדיוניות על ההתנהלות שלה. למה הרצל עושה את זה? כי הוא בא לידי המסקנה שכאשר אתה עוסק באיזשהו דבר מה שנדמה לאנשים כאוטופיה, כשנדמה לאנשים כמרוחק, איזה חלום עתידי, זה לא מתיישב בלבבות שלהם, כי הם לא יכולים לחוש את זה על בשרם. הם לא חווים את המימזיס, אם להשתמש בשפה של אריסטו, את אותה הדגמה שבעצם מאבדת את מציאות למקום חדש ומאפשרת לך, בתור הצופה, לראות את מה שישנו כאילו הוא קרה לך. מה קורה לך שאתה צופה בהצגה? נדמה לך שאתה חי את חייהם של השחקנים בתיאטרון. אז הרצל אומר, רגע, הם קוראים את מדינת היהודים וזה לא נכנס לתוך הלבבות שלהם, כי זה טכני. ומבחינה טכנית זה נדמה להם כל כך רחוק, כל כך תלוש. אבל אני מספר להם על אדם שחש את זה, באמצעות הספרות, אני ארקום מעשייה אומנותית, דווקא המעשייה הזאת תקנה מקום בלב. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, עם כמה שזה נשמע מופרך, זה הרי מה שמתרחש. אלטנוילנד מצליח הרבה יותר, הרצל כבר יש לו מעמד, אפשר לדון למה אלטנוילנד מצליח הרבה יותר, אבל אפשר להסתכל על אלטנוילנד ולומר שיש פה איזושהי אמירה על ניצחון הספרות היפה על הספרים העיוניים. יש צורך בספרים עיוניים, יש צורך בתוכניות עבודה מעשיות, אבל אם אתה רוצה לשכנע אנשים בחזון שלך, אז החזון הזה צריך להיות חזון שלא פונה רק אל השכל, אלא מבקש לקנות לו מקום בנפש, והטיעונים הפולמוסיים, הפובליציסטיים, העיתונאיים, הם לא מדברים אל הנפש, הם מדברים אל השכל, לכן צריך לפנות אל הספרות שהיא פונה אל הנפש. והרי אמרנו, הרצל ראה בעצמו את כל החוויה הזאת כחוויה של משורר, והאמת היא שגם במדינת היהודים הלשון שלו היא כמעט ספרותית, אז אולי הוא חוזר אל מקור הכוח שלו, הוא מבין שזה מקור הכוח שלו, להיות דווקא הרצל הסופר, לא להסתתר מזה, אתם חושבים שאני חולם? כן, אני חולם, ומפני שאני החולם, יש בכוחי גם להגשים את חלומותיי. אנחנו ממש בסוף השעה שלנו, שבה ציינו 125 שנים למדינת היהודים של הרצל. אני חושב שהיום, כן, מי יתיישב לקרוא את הספרים הללו? אנחנו כבר במדינת היהודים, אנחנו כאן, אבל דמותו של הרצל היא כל כך מרתקת, כדמות אנושית, לא כאיזושהי דמות מספרי ההיסטוריה או מן הלימודים, כאשר רוצים להבין למה קוראים להרצליה הרצליה. היא דמות כל כך מרתקת, תחזרו אליה, אל הדברים שהיא כתבה, אל התהליכים הנפשיים שהיא עברה בדרך להיות כל כך משמעותית באמת בהיסטוריה של כולנו. ואנחנו נסיים את בערת האש הזרה שלנו ביום הזה עם קטע, בעצם נשמע כמה צלילים מתוך הקונצ'רטו מספר אחת לפסנתר של פרנץ ליסט בביצוע של קריסטיאן צימרמן. קריסטין צימרמן, כמדומה אני צריך לומר את שמו, שהוא פסנתרן מופלא. פרנץ ליסט היו לו שורשים הונגריים, ממש כפי שלהרצל הייתה בו את השניות הזאת בין גרמניות להונגריות, ממש כפי שהייתה אצל הרצל בתוך הזהויות שלו, הרצל שנולד בבודפשט, אבל השפה שהוא יצר בה הייתה הגרמנית, וכמובן להרצל הייתה היהודיות שלו, וזה משהו מאוד בולט גם אצל פרנץ ליסט, גם אצל הרבה מלחינים שהם נעים בין זהויות ומנסים לשמר כל אחד מן הצדדים הללו במוזיקה שלהם, והרצל, כמו שאמרנו, שהיה הולך לאופרה של וגנר, היה חובב של מוזיקה קלאסית, לכן ראוי לסיים בצלילים האלה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. אני אגיד תודה לשלומי יצחק שהיה על הסיוע והביצוע הטכני, ואני אומר לכם להתראות. Thank you.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.